Let's motion.
פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת דברים. מתחילים בסייעתא דשמיא, את החומש החמישי, חומש משנה תורה. השבת גם נקרא בעזרת השם את ההפטרה של הנביא ישעיהו בן אמוץ, חזון ישעיהו, ולכן השבת נקראת גם שבת חזון, על שם ההפטרה שקוראים בשבת זו, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, והנה הנבואה שלו התפרסה על פני ארבעה מלכים, עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה, עד שלבסוף נהרג ירמיהו על ידי נכדו, על ידי מנשה המלך, כפי שהגמרא, עד שנהרג לבסוף ישעיהו על ידי נכדו, כפי שהגמרא מספרת במסכת יבמות בדף מ"ט עמוד ב'. נתחיל קצת בפסוק הראשון בפרשה, ומכאן נעתיק את השיחה בסייעתא דשמיא לנושא של תשעה באב ולשבת חזון. התורה פותחת: אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול צוב, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר רש"י במקום: אלה הדברים דיבור קשה, לפי שהם דברי תוכחות. ומשה רבינו רומז להם, לעם ישראל, את כל אותם מקומות שעם ישראל חטא בהם במדבר. במדבר, אומר רש"י, לפי שיחיסו במדבר שאמרו מי ייתן מותנו במדבר. בערבה, בחטא בעל פאור שהיה בשיטים, מול סוף שאמרו על ים סוף, בבואם לים סוף, שם אמרו המבליין קברים במצרים, בין פרן ובין תופל ולבן. אומר רש"י, פרן הוא מקום שילוח המרגלים, מקום ידוע. בין תופל ולבן, אומר רש"י, חזרנו על המקרא ולא מצאנו שום מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על הדברים שטפלו על המן שהיה לבן, כפי שכתוב בפסוק, שהוא היה כזר אגד לבן וטעמו כספיחית בדבש. חצרות, אומר רש"י, מקום מחלותו של קורח, ודי זהב הוכיח אותם על העגל, שהעגל נעשה מזהב. אלה דבריו של רש"י, וכך רש"י לומד את הפסוק הראשון בתורה, בפרשה זו, לבאר כל מקום ומקום למה משה רבינו התכוון. הכלי יקר לומד קצת בצורה אחרת את אותם מקומות, ומתעכב בדבריו בעיקר על הקטע הזה בפסוק, בין פרן ובין תופל ולבן. פרן הוא מקום מוסכם על כולם, שהוא מקום שילוח המרגלים, אבל השאלה היא מה זה בין פרה, בין תופל ולבן. אז רש"י אומר שהוא חיפש בכל המקרא ולא מצא, אלא הכוונה היא לתופל ולבן, המקום שבו טפלו על הלבן. בא הכלי יקר ואומר שלדעתו הכוונה בתופל לחטא העגל, והוא לומד אחרת את העניין של די זהב. הוא לומד שהעניין של די זהב, רש"י לומד אותו על ההגל, והוא לומד אותו דווקא על הנושא של בני גד ובני ראובן. אומר הכלי יקר, תופל הוא רמז לעניין העגל, משום שישנם כמה וכמה פסוקים שבהם נקראים עבודה זרה בשם תפל, פסוק שמופיע גם במגילת איכה בפרק ב', נביאי חזו לך שב ותפל. ולכן לומד הכלי יקר, שמה שהתורה מתכוונת כאן, בין פרן ובין תופל, הכוונה בין פרן מקום שילוח המרגלים, ובין תופל הוא המקום שבו נעשה העגל. אומר הכלי יקר, תשים לב שהפסוק אומר בין לבין רק על שני דברים, רק על בין לבן, בין פרן ובין תופל. וזאת למה? אומר הכלי יקר, משום ששני האירועים האלה, אחד שהיה בפרן והאחד שהיה בתופל, אלה שהביאו עלינו את הימים שנקראים בין המצרים, על שם הפסוק שנקרא כל רודפיה השיגוה בין המצרים, פסוק במגילת איכה. והתקופה הזאת של בין המצרים מתחילה ב-17 בתמוז, הוא יום עשיית התופל, עשיית העגל, והיום השני הוא יום תשעה באב, שבו חזרו המרגלים שהם הוציאו דיבת הארץ רעה. והפסוק רומז את זה, בין פרן ובין תופל, בין מה שהיה בפרן לבין מה שהיה בתופל, גרם לכך שעם ישראל קיבל עליו את העונש של כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כך מבאר הכלי יקר את המילים בין פרן ובין תופל. בהמשך דבריו מביא הכלי יקר את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא גזר גזירה באותו לילה שחזרו המרגלים מיתור את הארץ, והמרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה כשהם דיברו דברים קשים על מה שנעשה בארץ ישראל. עד שכאן בפרשה שלנו, לאחר שמשה רבינו מוכיח אותם על ההגה, על מעשה השילוח המרגלים, נאמר בפסוק, ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. עם ישראל שמקבל במדבר מן, מקבל במדבר מים, מקבל במדבר ענני כבוד, מקבל במדבר שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצק הזה 40 שנה, משמיע עם ישראל מילים קשות מאוד, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. המילים הללו נאמרו בליל תשעה באב. זה מה שהגמרא דורשת, בכות תבכה בלילה, שני בכיות האלומה, דורשים חז"ל על מקדש ראשון ומקדש שני. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. אותו ליל תשעה באב שעם ישראל בכה למשמע דברי המרגלים, קבע הקדוש ברוך הוא את חורבן בית ראשון וחורבן בית שני בליל תשעה באב. אומר רש"י, איך ניתן לומר בשנאת השם אותנו, שכביכול הקדוש ברוך הוא שונא את עם ישראל, והלא הוא אוהב אתכם? איך אפשר לומר כזה מילה שהקדוש ברוך הוא שונא את עם ישראל? אלא אומר רש"י, משל הדיוט אומר, ישנו משל מפורסם שאומר, מה דה בליבך על רחמך, מה דה בליבי עלך. ישנו מדרש שאומר, כשאתה שונא את הזולת, אתה לא רוצה לומר לו אני שונא אותך, אלא אתה אומר הוא שונא אותי. ועל ידי כך שאתה אומר הוא שונא אותי, אתה מוריד מאשמך את האשמה, כי זה בחינה של כמה עם הפנים לפנים כלב האדם לאדם. ולכן אם אתה אומר הוא שונא אותי, קל בעיניך הדבר. כך עם ישראל אמרו בשנאת השם אותנו, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, וכך הם כביכול העבירו, הורידו מעליהם את האחריות לשנאה שהם מרגישים כלפי הקדוש ברוך הוא. כותב הכלי יקר, שבלילה הזה, ליל תשעה באב, נולדה מידת שנאת חינם בישראל. ליל תשעה באב, כשעם ישראל השמיע את המילים הללו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, נולדה בעם ישראל מידת שנאת חינם, כמו שנאמר, ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו. ופירש רש"י, מה דה בליבך על רחמך, מה דה בלבי עלך? כי הם הסברו, מאחר שכל אחד מהם שונא את חברו, כך מסתמה שונא אותם גם הקדוש ברוך הוא. ועוד, מאחר שטעו לומר שהקדוש ברוך הוא שונא אותם בחינם, אם כן ודאי טבע העניין מחייב זה שכל אחד ישנא את חברו. כותב הכלי יקר, ותהר צרה זו ותלד מידה רעה זו אשר החריבה בית ראשון ובית שני. כי בבית הראשון הייתה שנאת חינם בנשיאי ישראל, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, שהיו דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. ובבית שני פסע הנגע בין כל ישראל, כדאיתא במסכת יומא, דף ט' עמוד ב'. עד כאן הדברים של הכלי יקר, לקשר את הפסוק בפרשה שלנו, בין פרן ובין תופל, הם שהביאו את ימי בין המצרים, שחרב בית ראשון בליל תשעה באב, ובית שני בליל תשעה באב, משום שבלילה הזה נוסדה מידת שנאת חינם בעם ישראל. על היסוד הזה של לידת שנאת חינם בליל תשעה באב, ננסה לרדת לעומקם של דברים בכמה וכמה מדרשי חז"ל שרבותינו עומדים עליהם, חלק כאן בפרשה וחלק קשורים אל מגילת איכה. בחלק מתפוצות ישראל נוהגים לקרוא פסוק בפרשה בנגינה של מגילת איכה, בעיקר במנהגי אשכנז, את הפסוק של איכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם, פסוק שאמר משה רבינו, ישנם קהילות שקוראים אותו בנגינה של מגילת איכה. המדרש רבה בתחילת מגילת איכה, הקטע הראשון במגילה בפתיחה לאיכה, אומר המדרש, שלושה נתנבאו בלשון איכה. שלושה נביאים, הנבואה שלהם הייתה בלשון איכה. מי הם? משה, ישעיה וירמיה. שלושה הנביאים האלה התנבאו בסגנון הנבואה שלהם, פתחו אותם בלשון איכה. משה אמר, איכה אשא לבדי. ישעיה אמר, איכה הייתה לזונה. ירמיה אמר, איכה ישבה בדד. אומר המדרש, אמר רב לוי, משל למטורניתא, משל לנסיכה, שהיו לה שלושה שושבינים. אחד ראה אותה בשלוותה, הכוונה באושרה, אחד ראה אותה בפחזותה, הכוונה בנבלותה, בחטאה, ואחד ראה אותה בנבלותה, הכוונה בעונשה. כך אומר המדרש, משה ראה את ישראל בכבודם ובשלוותם. משה ראה את בני ישראל בשיא שלהם, בכבוד ובשלווה שלהם. אמר איכה אשא לבדי. ישעיה ראה אותם בפחזותם, הכוונה בחטאם. אמר איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותם בנבלותם, בעונשם. אמר איכה ישבה בדד. זה הפתיחה למדרש איכה. רבי ישראל סלנטר שואל, מה הקשר בין שלושת הנביאים הללו שהתנבאו בלשון איכה? הוא אומר בתירוצו ששלושת האיכה קשורים זה בזה. תחילת האיכה היה אצל משה רבינו, הסיום של האיכה היה אצל ירמיה הנביא. דע לך שמה שכתוב כאן בדברי המדרש בא לומר שכמו זרע שהוא פגום, כשאתה זורע אותו באדמה, אומר רבי ישראל סלנטר, כל הצמחים שיצמחו מזה יצאו פגומים, וככל שיחלוף הזמן כאן תגדל הפגימה וכך היא תיראה יותר כלפי חוץ. אבל רבי ישראל סלנטר לא מבאר למה הכוונה כשזה התחיל אצל משה רבינו וזה הסתיים אצל ירמיה הנביא. ואנחנו ננסה בעזר השם, על פי דברי הספורנו כאן בפרשה, להיכנס לעומק המילים של משה רבינו, איכה ישבה, איכה אשא לבדי תוכחכם מעשרכם ורווחכם, וכיצד זה מסתיים באיכה ישבה בדד. דיברנו בשבוע שעבר שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, אבל מעבר לזה גם היה שנאת חינם בקרב נשיאי ישראל שהיו דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונם. בית שני חרב, אומרת הגמרא במסכת יומא דף ט', בגלל שנאת חינם שהייתה בעם ישראל. כל מי שקורא את הדברים הללו שואל, האם שנאת חינם זה סיבה לחורבן הבית? בשלמה עבודה זרה, גילו עריות, שפיכות דמים, מובן, משום שמדובר בג' עבירות חמורות שעליו חייב אדם למסור את נפשו עליהם. אבל האם שנאת חינם, שזה הוא יונק מהשורש של הלב שלא תשנא את אחיך בלבביך, זו סיבה לחורבן הבית? ואם אתה רואה שבגלל הלב הזה של שנאת חינם חרב הבית השני, צריך ללמוד מה העומק שמונח בעבירה הזאת שגורמת לחורבן הבית. שאלה נוספת שצריכה ביור, הגמרא שם במסכת יומא בדף ט' עמוד ב', כשהיא מדברת על בית שני והיא אומרת שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, פותחת בפתיח מעניין. אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? אומרת הגמרא, מפני שהייתה בו שנאת חינם. איך ייתכן דבר כזה, בית שחרב בגלל שנאת חינם בדור שיש בו תורה, מצוות וגמילות חסדים? גמילות חסדים זה בדיוק ההפך משנאת חינם. אז איך יכולה הגמרא לבוא ולומר, בית שהיו בו לומדי תורה, עושי מצוות וגמילות חסדים ויש בו שנאת חינם? איך זה יכול להיות? שאלה נוספת, למי שלומד את הגמרא במסכת גיטין, בדף נ"ה עמוד ב', באגדות החורבן, בפרק הנזקין, לומד את הגמרא המפורסמת כל כך, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כולנו מכירים את הסיפור הזה, שזה היה השיא, שבגין המעשה הזה שבר קמצא נזרק מהשמחה, החליט הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש. אבל מי שלומד קצת את הסיפור הזה לעומק, ישנם כמה דברים שלא מובנים שם. הגמרא מספרת סיפור, אחד מאנשי ירושלים ערך שמחה, ומשום מה הגמרא לא מספרת מי הוא עורך השמחה, למרות שהוא אשם בכל העניין. הוא עורך השמחה, הוא זרק את בר קמצא מהשמחה, ואף אחד לא יודע מי הוא. הגמרא מאשימה שני אנשים אחרים, קמצא ובר קמצא, למרות שלכאורה מי שאשם הוא עורך השמחה שזרק את בר קמצא החוצה. את שמו אנחנו אפילו לא יודעים. אומרת הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אחד מיהודי ירושלים ערך שמחה, בשמחה הזאת לא ידוע כמה מוזמנים היו, שמחה גדולה שהיו בה גם מגדולי ישראל. זה ברור בגלל שישנו מדרש שמספר מי השתתף בשמחה הזו. היו בשמחה הזאת גדולי ישראל. קמצא היה ידידו של בעל השמחה, והוא לא הופיע בשמחה. הוא לא הופיע בשמחה, ראה בעל השמחה שידידו קמצא איננו, הוא הבין שמסיבה כלשהי הוא לא קיבל הזמנה, או שקרה לו משהו. אומרת הגמרא, הוא שיגר אליו את משמשו ואמר לו, לך תזמין אותו. המשמש בטעות הלך והזמין את האויב מספר אחד של בעל השמחה, את בר קמצא. בר קמצא היה מופתע מעצם ההזמנה, אבל הוא מקבל הזמנה לבוא לשמחה, מבין שבזמן שמחה מתרחב הלב, אז אולי בעקבות התרחבות הלב זה סיבה להזמין אותו. הוא מופיע בשמחה, באיך שהוא מופיע, אומר לו, בעל השמחה, אני מבקש ממך לצאת החוצה. אמר לו, אבל שמשך הזמין אותי. טעה, הוא אומר לו. אמר לו, תשאיר אותי, אני אשלם לך כמה שעולה מנה. אמר לו, לא רוצה מנה, לא רוצה שתישאר כאן. אומר לו, אשלם לך דמי מחצית הסעודה. כמה שעולה חצי מהסעודה, אתן לך. אמר לו, לא רוצה מחצית מהסעודה, רוצה שתצא החוצה. אתן לך דמי כל הסעודה, כמה שעולה כל הסעודה. אמר, לא רוצה. לא שווה לי $10,000 לראות את הפרצוף שלך בסעודה שלי. אני מבקש ממך, תצא החוצה. הוציא אותה החוצה מהסעודה, בר קמצא יצא מהסעודה, אמר, איך יכול להיות סעודה כזאת? שבמזרח יושבים תלמידי חכמים וגדולי תורה, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. שמע מינה דניחא להו, שמע מינה שזה נוח להם המעשה הזה. אם ככה אני אלך ואני אתנקם במשתתפי הסעודה ובעם ישראל. עד כדי כך המעשה הנורא הזה, שרבותינו אומרים, בואו ראה כוחה של בושה. הבן אדם התבייש עד כדי כך שהיה מוכן ללכת למסור את כל עם ישראל ולהביא חורבן על עם ישראל בגלל המעשה הזה שביישו אותו. אומרת הגמרא שכאשר בר קמצא החליט לעשות מעשה, הוא הלך אל הקיסר ואמר לקיסר שמרדו בו היהודים. אמר לו, איך אתה יודע שמרדו היהודים? אמר, תראה, בוא תראה, תשלח להם קורבן. כאשר תשלח להם את הקורבן, תראה שהם לא יקריבו לך את הקורבן הזה. ישנה החלטה אצלהם לא להקריב קורבן שאתה תשלח. זה תחילת המרד. שלח את הקורבן הקיסר, ובדרך הלך ופצע בר קמצא את הקורבן. יש אומרים בדוקים שבעיניים, ויש אומרים בניף שבשפתיים. למה דווקא הוא בחר את זה? כמה וכמה פירושים נאמרו בעניין הזה. פירוש אחד, הוא אומר, בר קמצא אמר, כל יושבי השמחה ראו בעיניים מה שעשו לי, ואף אחד לא פתח את הפה. אז אני אפצע אותו בדיוק באותם דברים שעם ישראל לקוי בהם. ראו בעיניים ואף אחד לא פתח את הפה. לכן הוא פצע אותו, יש אומרים, דווקא בדוקים שבעין ובניף שבשפתיים. מכניס בר קמצא את הקורבן לבית המקדש ואומר, הקורבן הזה נשלח על ידי הקיסר להקרבה. בודקים את הקורבן, יש בו מומין, אי אפשר לקבל את הקורבן. פנו לגדול הדור, רבי זכריה בן אבקולס, ואמרו לו, רבינו זכריה, הקיסר שלח קורבן, אבל יש לו מום נסתר. בדוקים שבעין ובניף שבשפתיים, שאצל אומות העולם זה בכלל לא מום, הם צריכים שיהיה מחוסר עבר. אצל עם ישראל זה מום. אז אולי מפני הוראת שעה נתיר להקריב קורבן בעל מום למזבח, כדי שהקיסר לא יכריז שעם ישראל הכריז עליו מרד. אמר להם, חס וחלילה, יאמרו בעלי מומים קרבים למזבח, בשום פנים ואופן לא. יש להם עוד עצה, אמרו, נהרוג את בר קמצא. אם נהרוג את בר קמצא, הוא לא יוכל לחזור אל הקיסר ולומר שמרדו בו היהודים. אמר, חס וחלילה, יאמרו מי שמטיל מום בקודשים יהרג, בשום פנים ואופן לא. חזר בחזרה בר קמצא לקיסר, אמר לו, מרדו בך היהודים, וההמשך היה שבית המקדש נחרב. אמר רבי יוחנן, מסכם את הגמרא, אם בתנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שאמר לא להרוג את בר קמצא ולא להתיר להקריב מום בעלי מומים למזבח בהוראת שעה, היא זאת שהחריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגלתנו מארצנו. עד כאן דברי הגמרא במסכת גיטין. מי שקורא את הגמרא הזאת ורוצה ללמוד אותה קצת לעומק, צריך להבין כמה דברים בסיפור הזה. א', כל מה השם קמצא? קמצא בכלל לא בעניין. הוא ישב בבית, ייתכן שהוא בכלל לא קיבל הזמנה. אם הוא לא קיבל הזמנה, מה רוצים ממנו? יש אומרים שהוא כן קיבל הזמנה, או שהוא ידע שנערכת שמחה, אבל היות והוא לא קיבל הזמנה, אז הוא לא בא. הוא אמר, אני בלי הזמנה לא בא. ככה ישנה אמרה שאומרת שחבר טוב מגיע גם בלי הזמנה, והיות והוא לא בא, זה הסיבה, לכן מאזכרים אותו. ככה יש מבארים. המערשה במקום אומר שקמצא ובר קמצא היו אבא ובן. כך הוא אומר. קמצא היה אבא ובר קמצא היה בנו, דברי המהרש"א הקדושים. אבל נשאלת השאלה, מה השם, גם אם נאמר שהוא לא בא משום שהוא לא קיבל הזמנה והוא ידע שנערכת שמחה, למה אנחנו מזכירים אותו לדיראון עולם שבגינו חרב הבית? הרי סוף סוף הוא לא עשה כלום, זה לא בעל השמחה. מי הוא בעל השמחה? עד היום אנחנו לא יודעים מי הוא, כאילו שהוא לא השם בכלל. השם אחד שלא בא לחתונה, מה אתה מאשים אותו בכלל? תגיד מי הוא בעל השמחה, תספר לנו פעם אחת ולתמיד מי הוא בעל השמחה. אותו אנחנו לא יודעים עד היום איך קוראים לו. אתה מאשים אחד שלא בא לשמחה. שאלה נוספת שצריכה ביור, כשהגמרא מסכמת את הסיפור הזה אומרת, אינבטנותו של רבי זכריה בן אבקולה שחריבה את בית המקדש. אז למה הגמרא לא פותחת ואומרת, מפני בר קמצא ורבי זכריה בן אבקולה שחריבה בית המקדש? אנחנו כשרוצים לספר את הסיפור, כל אחד אומר, תגיד לי, למה חרב בית שני? שנאת חינם. יש לך סיפור? אומר, כן, קמצא ובר קמצא. למה אתה לא אומר בר קמצא ורבי זכריה בן אבקולס? הרי הגמרא מסכמת שהחורבן היה בגלל רבי זכריה בן אבקולס. אם בר קמצא היה הולך לקיסר והיה אומר מרדו היהודים, והוא היה בא בחזרה עם הקורבן שהיה פצוע בעין ובפה, והיו מביאים אותו לבית המקדש, ורבי זכריה בן אבקולס היה אומר, אפשר להקריב בהוראת שעה מום על המזבח, היו חוזרים בחזרה לקיסר ואומרים לקיסר, לא מרדו היהודים, הקריבו את הקורבן. ואתה אומר שרבי זכריה בן אבקולס הוא זה שהחריב את הבית, אז למה אתה לא מאזכר אותו בתחילת הסיפור? למה אתה בסוף מאזכר רבי זכריה בן אבקולס מבלי להזכיר מעבר לזה? שאלה נוספת שעומד עליה רבי שמעון שבו בספרו מעיין בית השואבה בפרשת קדושים, ושואל, מה רוצים מרבי זכריה בן אבקולס? זאת לא הייתה הכרעה שלו לבד, היו איתו עוד בסנהדרין, לכאורה הוא שואל. אז למה מאשימים דווקא אותו? אלא אם כן הוא אומר, זה היה הוראה שלו מול כל הסנהדרין, היה הוראה שלו מול גדולי הדור האחרים. אבל מדוע מציינים דווקא אותו? כדי להבין את הדבר, נוסיף ונביא גמרות נוספות שלכאורה רבה בהם התמיהה, ולאחר מכן נוכל בסייעתא דשמיא לצרף את כולם ולקשור את הקצוות לתירוץ אחד. ישנה גמרא במסכת מכות בדף כ"ד, סיומה של מסכת מכות, מספרת הגמרא שני סיפורים על ארבעה תנאים. מספרת הגמרא, כהיו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. לא כתוב באיזה מקום זה היה, הם הלכו בדרך ושמעו כל המונה של רומי בריחוק 120 מיל. שמעו קול מהארמון של רומא, מרחק של 120 מיל, שמעו איזה קריאות הידד מרחוק. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. התחילו הם לבכות ורבי עקיבא לצחוק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? שואלים רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע את רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטירים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט ועושים כאלה חגיגות ששומעים אותם במרחק של 120 מיל, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוב באש ולא נבכה, בית המקדש נחרב ואנחנו נשב ולא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק, זה מה שמביא לי שמחה. אמרו לו, מה מביא לך שמחה? ומה לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה? אם ככה הקדוש ברוך הוא נותן לעשות לעוברי רצונו, מה יהיה כשהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו מהגלות ויבנה את בית המקדש, שאנחנו נקבל את השכר? איזה שכר ממתין לנו? שוב אומרת הגמרא, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים אותם ארבעה, כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם, כפי שקובעת ההלכה. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. שוב רבן גמליאל, רבי אלעזר ונזריה ורבי יהושע בוכים ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? תגידו קודם אתם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת, קודש הקודשים, עומד חרב, שואלים יוצאים משם, אנחנו לא נבכה שאנחנו רואים את המצב הזה? אמר להם, לכך אני מצחק. וכאן הוא מביא ראיה מפסוק שמופיע בספר ישעיהו, והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו. שואלת הגמרא, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. כך התנבא אוריה שבית המקדש יהפוך ליהיה חרבות, ולכן הוא רואה עכשיו את המצב הזה שציון שדה תחרש. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שאני רואה שנבואתו של אוריה מתקיימת, אני רואה ציון שדה תחרש, אני רואה שואלים הולכים שמה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. וכך מסתיימת מסכת מכות. מי שקורא את הגמרא הזאת, עומד תמה. למה רבי עקיבא צחק? כשבן אדם רואה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, זה דבר שמצחיק, ודאי שלא. זה דבר שמשמח, ודאי שלא. הפסוק אומר, על זה היה דווה ליבנו. על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. אין לך דבר שמביא יותר לשברון לב רע מאשר המראה הזה ששואלים הולכים במקום שנאמר בו, הזר הקרב יומד. אז רבי עקיבא רואה מצב כזה, פתאום הוא נזכר בנבואה שאמר אותה אוריה. מה אמר אוריה? ציון שדה תחרש. אז הוא רואה ציון חרושה, הוא רואה ששואל יוצא. פתאום הוא נזכר במה שאמר זכריה הנביא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, זה מביא לו שמחה. אז מתי הוא צריך לצחוק? באותו רגע שהוא רואה את השואל יוצא, והוא נזכר בנביא אוריה, הוא אומר, או, נזכרתי בנביא זכריה, אם זה יתקיים, זה יתקיים. הוא לא צחק באותו רגע. מתי הוא צחק? כשהוא ראה אותם בוכים. הוא ראה אותם בוכים, הוא התחיל לצחוק. מה כל כך מצחיק אותך שהם בוכים? אם אתה שמח שהנבואה של אוריה התקיימה, ואתה רואה שהנבואה של זכריה עתידה להתקיים, תצחק באותו רגע שאתה רואה את זה. כשהוא ראה את השואל יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא לא צחק. כי איך אפשר לצחוק על מראה כזה? במה הוא שחק ושמח? כשהוא ראה את שלושת התנאים האחרים בוכים? אז מה כל כך מצחיק אותך בבכי שלהם? מה כל כך משמח אותך במראה ששלושה תנאים בוכים? ואחרי שהוא מסביר להם למה הוא צוחק, הם אומרים לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. שלושת התנאים האלה לא ידעו את מה שאמר אוריה ומה שאמר זכריה. הם היו צריכים את הביאור של רבי עקיבא להבין מה כתוב בנבואה הזאת, והעידה לשני עדים נאמנים. כדי להבין יסוד נוסף, ישנו מדרש שמופיע במגילת איכה, מופיע גם בשוחר טוב בתהילים, במזמור האינטט שר אסף מזמור, מזמור לאסף. כשאנחנו רואים מישהו ששר, אנחנו מבינים שיש לו מה לשמוח. בואו נשמע על מה אסף שר שיר. מזמור לאסף. אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. ריבונו של עולם, אני שר לך. על מה אתה שר לי? על כך שהגויים באו בנחלה שלך, הם תימו את בית המקדש והפכו את המקום ליהיה חרבות, ועל זה אני שר לך. שואל המדרש רבה, איכה רבה, פרשה ד' אות י' ד', מזמור לאסף, נהי לאסף, בכי לאסף, קינה לאסף מבאי אלי, על זה שרים, על זה מקוננים ובוכים? שואל המדרש. אומר המדרש משל למלך שעשה בית חופה לבנו. מלך אחד הכין ארמון לבן שלו, תייד אותו, סייד אותו, הכין אותו לכנס הבן לתוך הארמון. לימים יצא בנו לתרבות רע, רחמנא ליצלן, הבן שלו ירד מן הדרך, התחבר לחבורת פושעים, וירד מן הדרך, ואין סיכוי להחזיר בן כזה להיות נסיך בארמון מלוכה. מה עשה המלך? לקח את הארמון, שבר אותו, הרס אותו, השאיר את הכל תל חרבות. אומר המדרש, נטל פדגוג שלו, הבוב של קנים והיה מזמר. המחנך של הילד לקח חליל והתחיל לשיר. אמרו לו משרתי המלך, המלך שובר חופתו של בנו ואתה יושב ומזמר? המלך הרס את הארמון של הבן כי הוא יצא לתרבות רעה, אתה זה הזמן לשיר? אמר להם, מזמר אני שהפך את חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו. הוא הרס את הארמון, אבל את הילד הוא השאיר. אם הוא היה הורג את הילד, אז הייתי בוכה. כל זמן שהוא הרס את הארמון ואת הילד הוא השאיר, יש תקווה. אם הילד יחזור בחזרה, נבנה לו ארמון חדש. כך אמרו כולם לאסף, אלוקים החריב בית המקדש, ואתה יושב ומזמר. הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש ואתה שר. אמר להם, מזמר אני, ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על עצים ואבנים, ולא שפך חמתו על ישראל. הדאוד הכתיב, ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה. המדרש הזה מובא הן ברש"י, הן בתוספות במסכת קידושין, דף למד א' עמוד ב' בקיצור נמרץ, בהרחבה הוא מופיע במדרש איכה. ודאי שמי שקורא את המדרש הזה עומד תמה, מה מונח באותה שירה שאמר אסף על שריפת בית המקדש. דבר נוסף שצריך ביור, ידוע לכולם שהחל מ-17 בתמוז ועד 9 באב הולכים וגוברים דיני האבלות. איש איש במנהגיו, איש איש והמסורת שנהוגה בו מאבותיו. אבל ישנם דיני אבלות שמתחילים ב-17 בתמוז, ישנם דיני אבלות שמתווספים החל מראש חודש אב, ישנם דיני אבלות שחלים החל משבוע שחל בו, וישנם דיני אבלות שנוהגים ב-9 באב עצמו. ב-9 באב עצמו, מהחל מהצהריים, הולך ופוחת העניין של האבלות. כבר מהצהריים אפשר לקום מהרצפה ולשבת על כיסא, אפשר להתפלל מנחה עם תפילין כבר, ואפשר לומר נחם. אפשר כבר להתחיל לקבל נחמה משעת הצהריים. למרות שלכאורה דווקא היינו צריכים להגביר את האבלות בשעות אחר הצהריים, בגלל שהגמרא במסכת תענית לומדת שעיקר שריפת בית המקדש היה ב-9 אחר הצהריים וב-10. עד שרבי יוחנן אומר שימו היה באותו דור, הוא היה קובע את עיקר האבלות ב-10 באב, החכמים קבעו את זה ב-9 משום התחלת דפורנותה. ההתחלה הייתה ב-9 באב, לכן קבעו אז את האבלות. נשאלת השאלה, מה מונח כאן בעניין הזה שהחל מ-9 באב בצהריים, כשבית המקדש בשיא השריפה שלו, אפשר כבר לקום מהרצפה ולהגיד נחם, אז יש לנו את הנחמה כבר. שאלה נוספת שצריכה ביור, במדרש בפתיחה לאיכה עומד המדרש על כך שלאחר שחרב הבית בא הקדוש ברוך הוא לראות את מקום חורבן הבית. אומר המדרש בפתיחה לאיכה רבה באות כ"ד, באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר, אוי לי על ביתי, בניי היכן אתם, כהניי היכן אתם, אוהביי היכן אתם, מה אעשה לכם, התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה. הקדוש ברוך הוא רואה את בית המקדש חרב, עם ישראל לא שם, הכהנים לא שם, הוא מתחיל לצעוק ולבכות, מה קורה לבית המקדש, איפה הכהנים, איפה הילדים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיה, אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו. ואין לך כאב לא עליי ולא לא על בניי, שואל הקדוש ברוך הוא את הנביא ירמיה. לך וקרא לאברהם, ליצחק וליעקב ולמשה מקבריהם, שהם יודעים לבכות. הקדוש ברוך הוא מזמין את האבות הקדושים לבוא ולעורר רחמי שמיים על עם ישראל בפני כיסא הכבוד. הולך ירמיהו הנביא, הוא בא לקברי האבות, הוא מאיר אותם, הוא מבקש מהם ללכת לפני כיסא הכבוד ללמד זכות על ישראל. מביא כאן המדרש בפתיחה דרך הרבה, מביא את הדברים שאמר אברהם, יצחק, יעקב ומשה. מיד פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 37 שנים, אמרת לי, העלה ולעולה לפניי, ונעשיתי עליו כאכזרי, ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי קפטתי אותו. ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. פתח יצחק ואמר, ריבונו של עולם, כשאמר לי אבא, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, לא עיכבתי על דבריך, ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין. ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי. מגיע יעקב אבינו לפני כיסא הכבוד. ריבונו של עולם, לא 20 שנה עמדתי בבית לבן, וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע, הוא ביקש להרוג את בניי, ומסרתי עצמי למיתה עליהם. ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה, לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים, וסבלתי עליהם צער גידול בנים. כי רוב ימי הייתי בצער גדול עבורם, ואתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי? שלושת האבות באים לפני כיסא הכבוד ובקשים לעורר רחמי שמיים, הקדוש ברוך הוא לא עונה לאף אחד מהם. מגיע משה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, לא רואה נאמן הייתי על ישראל 40 שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר, וכשהגיע הזמן שיכנסו לארץ גזרת עליי במדבר הזה יפלו עצמותיך, ועכשיו שגלו שלחת לי לספות ולבכות עליהם? והקדוש ברוך הוא לא עונה גם לא למשה. מגיעה רחל לפני כיסא הכבוד ואומרת כך, באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. יעקב אבינו עבד בשביל לבן 7 שנים כדי שיוכל לקחת אותי לאישה, וכשהשלימו אותם 7 שנים והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי. רצה אבא שלי לבן להחליף אותי שאני לאה תיכנס לחופה במקומי, וכך יצטרך יעקב אבינו להישאר עוד 7 שנים לעבוד. והוקשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודע לי העיצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר כן ניחמתי בעצמי וסבלתי את אהבתי וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. בסוף אמרתי, איזה ביזיונות תהיה לאחותי כשהיא לא תדע את הסימן שמסרתי ליעקב. הוא ישאל אותה מה הסימן, היא לא תדע, הוא יגיד לה, תחזרי בחזרה לבית של אבא שלך. ידעתי איזה ביזיונות תהיה לה, למרות שנורא רציתי להתחתן עם יעקב, וההשלכות של זה מי יכול לדעת, אולי יעקב יותר לא ירצה להתחתן איתי, אם אני לא אתחתן איתו אני אתחתן עם עשיו. עם כל זה לא יכלתי לעמוד באפשרות שאחותי תתבזה ומסרתי לה את הסימנים. אומרת רחל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ולא קינאתי בה ולא הוצאתי לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה ולחרפה? אתה מלך חי וקיים ורחמן, מפני מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש? והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם. אומר המדרש, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך רחל אני מחזיר ישראל למקומם. הדעו דכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להנחם על בניה כי איננו. וכתיב, כה אמר השם, אני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך ושתקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. עד כאן דברי המדרש בפתיחה דאיכא רבה, אות כ"ד. נשאלת השאלה, כשבא אברהם אבינו לעורר רחמי שמיים ואמר, תזכור לי את עקדת יצחק, בן נולד לי 100 שנה, לקחתי אותו והעליתי אותו לעולה, בא יצחק אבינו ואומר, תזכור לי שפשטתי את צווארי על גבי המזבח, והקדוש ברוך הוא לא מקבל את עקדת יצחק. את מה הקדוש ברוך הוא מקבל? את מה שאמרה רחל אמנו, שהיא מסרה את הסימנים ללאה. יוצא על פי המדרש הזה שהמעשה של מסירת הסימנים של רחל אמנו עם יעקב, מסירת הסימנים ללאה, היה לכאורה מעשה יותר גדול ממעשה העקדה. ועוד יאמר האומר, ודאי, כי המעשה הזה הוא מעשה לנצח. היא יכולה לראות יום יום שעה שעה שאיבדה את האדם שהייתה צריכה להינשא לו. אילו רק רחל הייתה נישאת, היו 12 השבטים שלה. היא ויתרה הכל על הבושה, משום הבושה היא הלכה וויתרה על זה. איזה מעשה אצילי, איזה מעשה חשוב. לכאורה המעשה הזה עולה ומתאמר על פני מעשה העקידה, כי הקדוש ברוך הוא מקבל את דברי רחל ולא נענה לדברי הפיוסין ודברי הנחמה של אברהם אבינו ודברי הסנגוריה שלו. אם אלה הם פני הדברים, נשאלת השאלה, בעוד פחות מחודשיים ראש השנה, בתפילת המוסף נבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדה תצחוק לזר אוי היו אם ברחמים תזכור. נבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את הקדה תצחק. בכל בוקר ובוקר, בשעה שאנחנו אומרים את מעשה הקורבנות, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אומרים את הקדה תצחוק ואומרים, אבינו מכינו, זכור כבוש כעסך, תזכור את מעשה העקידה, בזכות מה? בזכות מעשה העקידה. אז למה אנחנו לא מאזכרים בראש השנה, ריבונו של עולם, תזכור לנו את מה שרחל מסרה את הסימנים? אם המעשה הזה הוא יותר גדול ממעשה העקידה, שהקדוש ברוך הוא קיבל את דברי רחל ולא נענה לדברי הפיוסין והסנגוריה של אברהם אבינו ויצחק, אז למה אנחנו לא מאזכרים את זה בראש השנה? למה אנחנו מאזכרים רק את מעשה העקידה? ואם אתה רואה שבראש השנה מאזכרים את מעשה העקידה, ובכל יום ויום מאזכרים את מעשה העקידה ולא את מעשה של רחל, משמע שמעשה העקידה גדול יותר וחשוב יותר. ונשאלת השאלה, אם זה גדול וחשוב יותר, אז למה זה לא עזר לסנגר על עם ישראל בשעת הגלות? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לדברי הסנגוריה של רחל אמנו? כדי להבין את הדברים, נתחיל רק קצת קודם, כפי שרבותינו מוצאים את זה, ביסוד מידת השנאה בעם ישראל, שכפי שכותב כאן הכלי יקר, שבליל תשעה באב נולדה מידת שנאת חינם בעם ישראל. כך מביא כאן הכלי יקר, ושהם אמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. אבל ודאי ששנאת חינם החלה עוד קודם לכן, כאשר נאמר בפרשת וישב, כאשר האחים ראו שיוסף קיבל קטונת פסים מאבא, כתוב בפסוק, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. שנאה בין אחים, שנאה בקרב עם ישראל עוד החלה אצל שבטי קה. עד שהגמרא אומרת מסכת שבת בדף י' עמוד ב', אומרת הגמרא, לעולם אל ישנה אדם בין הבנים. שאדם לא יעדיף בין אחד על פני הבנים משום משקל שני סלעים מילת, שנתן יעקב ליוסף יותר משאר הבנים, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו למצרים. אמנם כבר נגזר בברית בין הבתרים שירדו, אבל המכה בפטיש היה אותו קטונת פסים שנתן יעקב ליוסף יותר מאשר שאר האחים. הכלי יקר בפרשת וישב, כשהוא מדבר שיוסף יצא לחפש את האחים, כתוב שפגש אותו מלאך, וימצאהו איש והנה טועה בשדה. אומר הכלי יקר, טועה בשדה, ודאי שהכוונה שהוא לא מצא את המקום שבו היו. אומר הכלי יקר, יוסף טעה במושג שדה. מה פירוש הדבר? אומר הכלי יקר, יסוד נפלא. יוסף ידע שיש מושג של קנאה בין אחים. איך הוא ידע? השניים הראשונים בבריאה שנולדו בבריאה, קין והבל, קם אחד על השני ורצח אותו. על מה? על עסקי שדה דורשים חז"ל. רבו על ממון, מי יקל את הקרקעות, מי יטול את המטלטלין, חלקו ביניהם. בסוף הוא אמר לו, תפרח באוויר, הוא אמר לו, פשוט את הבגדים שלך. קמו אחד על השני ורצחו נפש. אומר הכלי יקר, הוא ידע שיש מושג של קנאה בין האחים, אבל הוא חשב שזה רק בעניינים של שדה, מכסה דלוניידה, דברים שעולים הרבה כסף. הוא לא ידע שקטונת פסים, עניין של כמה פרוטות שאבא מעדיף אותו על בני האחים האחרים, זה יכול להביא לרצח. אומר הכלי יקר, וימצאהו איש והנה טועה בשדה. המלאך ראה שהוא טועה בעצם המושג של קנאה. הוא לא יודע למה קנאה יכולה להביא. עם ישראל יורד למצרים, משה רבינו יוצא לראות בשלום אחיו, ורואה מצרי הורג, מצרי נותן מכות ליהודי, והוא הולך והורג אותו בשם. למחרת הוא רואה שני נשים עברים ניצים, הוא אומר לרשע, למה תכה רעך? הוא אומר לי, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי, אומר משה, אכן נודע הדבר. אומר רשי במקום, משה רבינו כל הזמן היו לו שאלות, למה עם ישראל סובל כל כך? למה עם ישראל סובל יותר מ-70 אומות? כשהוא ראה שיש בהם דלתורים מלשינים, הוא אמר, עכשיו אני מבין למה הם סובלים. אם יכול אחד אומר לי, אני הולך להלשין אותך לפרו, על כך שאני הרגתי את המצרי, אני מבין עכשיו למה הם סובלים. בא הכלי יקר בפרשת שמות, ואומר שזו הייתה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה. הסנה זהו שיח קוצני, דוקרני, למה הקדוש ברוך הוא נגלה לו דווקא שם? כותב שם הכלי יקר בתוך דבריו, השיח הקוצני הזה, הוא אומר, משמיע קולות נפץ בשעה שהוא נשרף. כך, עם ישראל יש בהם דלתורים שמשמיעים קול ענות בחירופים וגידופים, כקוצים הללו המשמיעים קול כשהם בוערים באש. ממשיך הכלי יקר פסקה נוספת, כך ישראל, אפילו בזמן שאש הצרות מתלקחת סביביו, מכל מקום כל אחד לחברו קוץ מכאיב וסילון ממאיר, לשון בעל הכלי יקר. וזו הסיבה העיקרית לישראל להיותם בגלות, מצד השנאה והקנאה שביניהם יותר מכל האומות. דברי הכלי יקר בתחילת ספר שמות. עם ישראל היה במצרים בגלות שנועדה לתקן את חטאי הדיבור, וספרי הקבלה אומרים שלכן משה רבינו היה כבד פה וכבד לשון לרמוז לישראל שעליהם לתקן את חטאי הפה והלשון. עם ישראל יוצא ממצרים משום שעם ישראל תיקן את חטאי הלשון, כמו שאומר המדרש, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל במצרים, שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם, ושלא היו בהם דלתורים. כשנבדק במכת חושך שאף אחד לא סיפר למצרים שלקחו מהם כלים, אומרים המפרשים, לכן נבדקו שעם ישראל היה נקי מהעניין הזה של חטאי הלשון. אחד הבדיקות שנעשו כאשר עם ישראל היה במצב כשהם יצאו לו יחרץ כלב לשונו, כלב הוא אחד הבדיקות לעניין של לשון הרע, כמו שאומרת הגמרא במסכת פסחים, שכל מי שמספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. ברגע שהם תקנו את החטא הזה, אף אחד מהכלבים לא פתח את הפה. רב צדוק הכהן מלובלין עומד על זה, אין לנו את הזמן להיכנס לדברים הללו. בכל אופן, כשאנחנו אומרים בקינות בצאתי מירושלים ובצאתי ממצרים, הפיוט שמורכב על ילקוט שמעוני באיכה, אומר הפייטן, יש הגבלה בין התקופה שעם ישראל יצא ממצרים לבין התקופה שעם ישראל יצא מירושלים. מה ההגבלה? מה הדמיון ביניהם? עם ישראל יצא ממצרים לאחר שתוקן חטא הלשון, ועם ישראל גלה מירושלים לאחר שעם ישראל הגיע לחטאי הלשון, לאחר שעם ישראל לא תיקן את החטא הזה, עם ישראל היה בו שנאת חינם. עכשיו אנחנו יכולים לגשת לדברי הגמרא במסכת גיטין. אומרת הגמרא, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. אומר המהרש"א, זה אבא ובן. אומר המהר"ל בספרו נצח ישראל בפרק ה', זה לא אבא וזה לא בן וזה לא השמות שלהם בכלל. לא לזה קוראים קמצא ולא לזה קוראים בר קמצא. זה תואר למחלוקת, לשני אנשים בעלי מחלוקת. שני אנשים בעלי מחלוקת, אחד נקרא קמצא והשני נקרא בר קמצא. אין יהודי בשם קמצא ובר קמצא. מאיפה לוקח את זה המהר"ל? הוא אומר, כאשר הכהן רוצה להפריד, איך נאמר בפסוק, וקמץ משם הכהן. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, האחים שחלקו ביניהם, הוא בא בעל חוב וגבה מאחד האחים שחלקו ביניהם ירושה, ואחד האחים בא בעל חוב ולקח ממנו את החלק, מה עושים? אומרת הגמרא, האחים שחלקו, בא בעל חוב וטרף חלקו של אחד מהם. אומרת הגמרא, מקמצים, לוקחים, מפרידים מכל אחד חלק כדי להחזיר לאח את חלקו. יוצא שקמצא, אומר המהר"ל, פירוש הדבר פירוד, מפרידים דבר מדבר, זה נקרא קמצא. אומר המהר"ל, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. היו שני אנשים שהיו בעלי מחלוקת. היו שני קבוצות בתקופת בית שני. קבוצה אחת הייתה קבוצה של בעל השמחה. בעל השמחה הייתה קבוצה אחת של מחלוקת. הקבוצה השנייה של המחלוקת הייתה של בר קמצא. קמצא היה אוהבו של בעל השמחה. מבדיר הרב דסלר במכתב מליהו בחלת ג', אומר הרב דסלר יסוד, קמצא היה חברו של בעל השמחה, לא בגלל חבר ילדות, אומר הרב דסלר. קמצא היה חברו של בעל השמחה לעניין המחלוקת. הוא מביא על כך גמרא במסכת פסחים דף קי"ג. מביאה הגמרא צוואה שאמר כנען לבניו. כנען אומר צוואה לילדים שלו, אהבו זה את זה ואהבו את הגזל, תאהבו אחד את השני ותאהבו לגנוב. שואל הרב דסלר, איזה מין צוואה זאת? לאהוב אחד את השני ולגנוב? אומר הרב דסלר, תשובה פשוטה מאוד. אמר להם כנען, אתם רוצים להצליח בעבודה של גניבה, הדרך היחידה, תהיו מאוחדים. אם אתם רוצים להצליח, תהיו חמישה ארבעה גנבים, אף אחד לא מספר על השני כלום. אם אתם תהיו להיות מאוחדים, תצליחו להיות גנבים. אומר הרב דסלר, קמצא היה חברו של בעל השמחה משום שהם היו מאוחדים למחלוקת, לא שהם היו חברים, חברי ילדות. על קמצא שהיה חבר של בעל המחלוקת, ובר קמצא שהיה מייסד המחלוקת, חרבה ירושלים. עד כאן הדברים שאומר המהר"ל, ומכאן נוכל לגעת ברבי זכריה בן אבקולס. בספר מעיין בית השואבה של הרב שבוב בפרשת קדושים, הוא מוסיף על הגמרא רעיון נפלא שמופיע במדרש איכה בפרק ד' עוד ג', מעשה שבבבלי הוא לא כתוב. אותו סיפור בגמרא שמופיע במסכת גיטין על קמצא ובר קמצא, מוסיף המדרש עוד קטע אחד. אומר המדרש שכבשעה שבעל השמחה זרק את בר קמצא החוצה, אמר מדלו מחוש, מה מילי דניחא לי? אומר המדרש, ובראש השולחן בשמחה של אותו אדם ישב רבי זכריה בן אבקולס. בראש השמחה הזאת ישב דול הדור. אז למה הוא לא מחה כשהוא ראה שגוררים את בר קמצא החוצה? הוא אמר, זה לא יעזור, המחלוקת היא כל כך קשה ביניהם, זה לא יעזור אם אני אוכיח אותו עכשיו. כשהגיע הדין לבית המקדש, האם להקריב מומים לבזבח, כשהגיע הדין אם לקחת את בר קמצא ולהרוג אותו, אמר רבי זכריה בן אבקולס, בשום פנים ואופן. יאמרו בעלי מומים קרבים למזבח, יגידו מי שמטיל מום בקודשים יהרג. אמר רבי זכריה בן אבקולס, ייקוב הדין את ההר, בשום פנים ואופן לא נוהגים כולה. אומרת הגמרא, אין ותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, אם אתה כל כך דוהג בידי ייקוב הדין את ההר, למה לא קמת בסעודה וצעקת תפסיק עם זה? שם ביטרת, שם נהגת בהקלה באינבטנות. אומרת הגמרא, אינבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס במעשה השמחה של אותו אדם, שם היא הביאה לחורבן, לא אינבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס לבית המקדש, שם הוא נהג בסדר, אסור לוותר, אבל למה ויתרת בנושאים שבין אדם לחברו? יוצא שאיפה אתה נוהג יקוב עדין את הר? בדינים שבין אדם למקום, אותו דבר היית צריך לנהוג בדינים של בן אדם לחברו. אם ככה אומר המהר"ל, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, על שני בעלי מחלוקת חרבה ירושלים. והסיבה היא שעם בתנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שלא לנהוג בעיקוב הדין את ההר, בדינים שבין אדם לחברו, היא זאת שהחריבה את בית המקדש. עכשיו נוכל להבין איך מצטרף פה רבי זכריה בן אבקולס העניין הזה של קמצא ובר קמצא. כשאנחנו רוצים ליישב את הדברים ולהמשיך בעניין של איכה ישבה בדד ואיכה יישא לבדי תוכחכם מעשיכם ורבכם, אומר רבי ישראל סלנטר, זה התחיל אצל מוישה כשהוא אמר איכה יישא לבדי וזה נגמר באיכה ישבה בדד. שאלנו איפה זה התחיל ואיך זה נגמר. איך זה נגמר כולנו יודעים, בקמצא ובר קמצא. יודעים שזה נגמר בשנאת חינם, יודעים שזה נגמר בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ודקרו זה את זה בחרבות שבלשונם. אבל איפה זה התחיל אצל מוישה? בא הספורנו כאן ופותח לנו צוהר לדברים שאמר משה, איכה אשא לבדי. אומר הספורנו, איכה אשא לבדי, אמר משה, תורככם בקטטות הקורות בלתי תביעת ממון. מחלוקת שישנה בין אנשים לא קשור לכסף, קשור לכבוד, קשור למחלוקות אחרות, אבל לא נוגע לכסף. מסעכם, אומר, מסע הציבור שהיה עליי, ורבכם בענייני הדין ותביעת ממון. אומר הספורנו, וזה סיפר להזכירם את פשעם. משה רבינו מזכיר אותם את הפשע שלהם, שאף על פי שביסר אותם שיכנסו לארץ בלי מלחמה. משה אומר להם, רבותיי, אתם באים לארץ ישראל בלי שום מלחמה, נכנסים, אף אחד לא יתחיל איתכם. שהיה עניינה רב התועלת והכבוד יותר מכל נכסיהם וענייניהם במדבר, אומר הספורנו. לא נמנעו מלעורר דברי ריבות איש על רעהו, באופן שהוא צריך למנות מדרגות של שופטים, עד שכל 10 מהם צריכים דיין פרטי. על כל 10 אנשים במדבר הייתי צריך לשים דיין. על בניין של 20 דיירים גרים 2 דיינים. על 2 בתים יש רק הרכב של אב בדין. רחוב שלם יש לך חצי סנהדרין. אומר משה רבינו, איך אפשר? על 10 אנשים צריכים למיות דיין, כי כל היום אתם רבים על כסף. אומר רב ישראל סלנטר, זה מתחיל בחייס על לבדי. משה רבינו מתלונן שעל כל 10 אני צריך לשים דיין. איפה זה נגמר? אומר המדרש, זה נגמר באיכה ישבה בדד. 3 פתחו באיכה, התחיל אצל מוישה, אומר רב ישראל סלנטר, ונגמר אצל הנביא שמקונן איכה ישבה בדד. בא המהר"ל ואומר שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, כי הבית הראשון נבנה בזכותם של האבות הקדושים. לא ניכנס לבאר את הדברים בהרחבה, אבל יש את הקשר הזה של העניין של אברהם שהיה מידת החסד, וזה כנגד החסד שבתומעה, העניין של עריות. יצחק הוא מידת הגבורה, זה כנגד שפיכות דמים, ויעקב זה מידת האמת, זה נגד העניין של עבודה זרה. המהר"ל מרחיב כל אחד מהם לברר, ולכן אומר המהר"ל, היות ובבית ראשון היה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וכל בית המקדש נבנה בזכות 3 האבות, באותו רגע שעברו על 3 הדברים האלה, כבר לא היה יסודות שעליהם עומד בית המקדש. בית שני, אומר המהר"ל, שהיה בו פחות השראת השכינה מבית ראשון, נבנה רק בזכות אהבת חינם. בזכות זה שכל עם ישראל התאחד ורצה שתשרה עליו שכינה, היות וזה היה הרצון שלו, יוצא שכל הבית השני נבנה בגלל יסוד אחד של אהבת חינם. אומר, אם ככה המהר"ל, תבין היטב, שהגמרא אומרת שבגלל שנאת חינם חרב הבית, אתה שואל את עצמך, בגלל לאו שלא תשנא את אחיך בלבביך חרב הבית? התשובה היא פשוטה. אם כל המקדש עומד בגלל אהבת חינם, בגלל שכולם מאוחדים, באותו רגע שאינם מאוחדים, כבר מתפרקים ממילא היסודות. אין עניין להשראת השכינה. כל מה ששורה עליהם השכינה, זה בגלל שהם מאוחדים. עד כאן דברי המהר"ל לבאר את העניין של בשנאת חינם חרב הבית השני. אם ככה, אנחנו עכשיו יכולים להבין שהיות וחורבן הבית השני היה בגלל שנאת חינם, וחורבן הבית הראשון היה בשנאת חינם בקרב נשיאי ישראל, כמו שהגמרא אומרת, שדקרו זה את זה בחרבות שבלשונם, נוכל להבין מדוע כאשר מגיע אברהם אבינו ויצחק ומבקשים לעורר רחמי שמיים בזכות עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא לא נענה לדברי הסנגוריה, כי הוא צריך סנגור לעניין של שנאת חינם. היחידה שיכולה לעורר סנגוריה על הנושא של שנאת חינם זה רק רחל אמנו. היא זאת שאומרת, ריבונו של עולם, אם שנאת חינם זו הסיבה לחורבן, אין לך סמל לאהבת חינם יותר ממני. תראה, ריבונו של עולם, שמסרתי את הסימנים שלי לאחותי. אומר הקדוש ברוך הוא, בשבילך רחל, בשבילך מחזיר אני בנים למקומם. כי כל הסיבה לחורבן הבית זה שנאת חינם, אז אהבת חינם היא זאת שמקימה מחדש ומחזירה בנים לגבולם. ודאי שמעשה העקידה גדול יותר, ודאי שמעשה העקידה נשגב יותר, אבל להיות בכאן זקוקים לדברי סנגוריה על שנאת חינם, מי זאת שיכולה ללמד שנאת חינם? סנגוריה על שנאת חינם יכולה ללמד רק החל עמנו. בשעה שאנחנו נמצאים ערב שבת חזון, ימים ספורים לפני 9 באב, כולנו מכירים את דברי הגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. לא כתוב זוכה ויראה, יזכה ויראה, אלא כתוב זוכה ורואה, וכבר עכשיו רואה בשמחתה של ירושלים. האמת היא שבשעה שאנחנו אומרים את הפסוק יתומים היינו ואין אב, כל אחד יודע מה שחז"ל מבארים על הפסוק הזה, יתומים היינו ואין אב. יתום בדרך כלל יש לו זיכרונות מאבא שלו. בשעה שאדם נפטר לאורך חוץ ימים ושנים בגיל 90 שנה, והבן שלו הוא בן 70, אז הוא בוכה על האבא שלו. הוא בוכה על האבא שלו, הוא יודע לספר לילדים שלו, לנכדים של הנפטר, לנינים של הנפטר, ויודעים להגיד, מה היה אבא שלי, אני זוכר אותו, איך היה נראה שליחס אצלו, איך היה נראה תישבוב אצלו, איך היה נראה פסח אצלו, ליל הסדר, עד הבוקר בערגה שיר השירים, הוא מספר עליו, משבח אותו בשירות ותשבחות, כי זה העניין של יתום, הוא מספר על האבא, מדבר עליו בערגה. אבל מה עושה ילד שכאשר האבא שלו נפטר, הוא היה בגיל 50 שנה? או בגיל שנה, הוא לא ראה את אבא שלו אף פעם. הוא לא יודע איך נראה אבא שלו, יש לו תמונות, וכולם אומרים לו, אבא שלך, איך היה משהו משהו. הוא לא מכיר, יש לו כבר אבא חורג שגדל, הוא לא יודע שום דבר, אין לך מה לנחם אותו, כי אין לו שום זיכרונות מאבא שלו. אומר הפסוק, יתומים היינו, ההרגשה שלנו של יתומים, אבל ואין אב, לא ראינו את בית המקדש. מספרים לנו איך היה נראה בית המקדש, מה היה בית המקדש, אבל אנחנו לא מתחברים לזה, כי אין לנו את האבא, לא ראינו אותו. אבל דבר אחד ידוע, הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה וחסדיו, נתן מתנה שנקראת גזירה על המת שהשתכח מן הלב. אם חס וחלילה האדם היה נמצא במצב שהמת לא משתכח על הלב, האדם לא היה יכול להתקיים. ישנה גזירה, הקדוש ברוך הוא גזר ברוב טובו ורחמיו, שהוא גוזר גזירה על האדם, האדם נפטר, כעבור תקופה מסוימת, הוא שוכח, השכחה נופלת עליו. אז בשבעה עוד בוכים, בשלושים עוד בוכים, בשנה בוכים. ככל שעוברות השנים, כך גדלה השכחה. כעבור 10, 20, 30, 40 שנה, האדם בא לבית הקברות, הוא נעמד ליד המצבה, בקושי כבר יש מניין, או שיש מניין מהנכדים, כל אחד עושה טובה, מגיע להזכרה. אחרי 40 שנה, מי זוכר, מה זוכר? שום דבר לא. מי אדם כזה שעומד בוכה ליד קבר אחרי 40 שנה, אתה אומר, תשמע, הוא לא בוכה על אבא שלו, הוא פשוט פוחד שעוד מעט הוא מגיע לפה. זה לא בגלל שהוא פחד ממשהו, הוא לא כבר שכח מאבא שלו מזמן. אז מה אתה בוכה? הוא אומר, מי יודע, אני כבר ככה וככה, מי יודע מה מחכה לי. אבל אם אתה רואה אדם שבוכה אחרי 40 שנה, אחרי 50 שנה, זה פלא. איך יכול להיות אדם לשמור על רגשות אחרי 50 שנה? זה כשמדברים על אדם. מה מדובר כשבן אדם היה גר בבית, והבית חרב, נשרף, הוא כבר מאז הקים בית אחר, ומאז עבר למקום אחר, הוא חי ברוך השם חיים נורמליים. ודאי שהאדם הזה לא יזכור אחרי 50 שנה מה היה פעם, כבר שכח מזה מזמן. אם כך הם פני הדברים, אדם ששוכח לאחר 50 שנה, אדם שחי איתו, ודאי שישכח אחרי 50 שנה בית שהוא התגורר בו. בשעה שנמצאים כמעט 1940 שנה מחורבן בית שני, ועדיין יהודים יושבים על הרצפה ומקוננים על החורבן, אנשים יושבים ובוכים, זה סימן שבית המקדש עדיין חי וקיים. כי כאשר יוסף נעלם ליעקב אבינו, כתוב בתורה וימהל להינחם. למה הוא מיהן? חלפו 22 שנה. למה אתה ממהל להינחם? כי הוא חי. אם הוא חי, אז אין את העניין של גזירה של מת המשתכח מן הלב. אם אתה רואה אדם ש-20 שנה אחרי שהבן שלו איננו, הוא עדיין בוכה, זה סימן שעדיין הבן שלו חי. אם רואים אנשים שעדיין מבכים את החורבן, אחרי 1940 שנה, זה סימן שבית המקדש חי וקיים. מי מגלה לנו את זה? רבי עקיבא, התנא הקדוש, מגלה לנו את זה. הוא מגיע להר הבית, הוא רואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. מקום שנאמר בו, הזר הקרב יומת, עכשיו שועלים ילכו בו, זה דבר שמחייב בכי. הוא רואה את המצב הזה. הוא רואה, הוא נזכר בנבואה של אוריה, ציון שדה תחרש. אבל מיד הוא נזכר בנבואה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. למה הוא לא צוחק מיד? כשהוא רואה את רבן גמליאל ורבי לזר ונזריה ורבי יהושע בוכים, אומר רבי עקיבא, אם אתם בוכים זה סימן שבית המקדש חי. זה סימן שאומנם ציון שדה תחרש, אבל אני רואה שהוא חי. אם אנשים מסוגלים לבכות על עצים ואבנים, זה סימן שבית המקדש חי וקיים. אומר אסף, מזמור לאסף, ריבונו של עולם, אני שר לך. על מה? אם אנשים מסוגלים לבכות על בית המקדש אחרי 1940 שנה, זה סימן שבית המקדש נחרב, אבל הוא חי וקיים. כשהסביר להם את זה רבי עקיבא, אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. זוהי הנחמה הכי גדולה, כשאנחנו עדיין מתאבלים על החורבן. לכן דווקא בשעה שאנחנו נמצאים בתשעה באב בצהריים, שבית המקדש בשיא חורבנו, אנחנו מסוגלים לשבת על הרצפה לקונן, ואומרים לנו, אם אתם בוכים, תקומו ותגידו נחם. זה סימן שבית המקדש עדיין חי ונושם. ההבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהוא עתיד לבנות את בית המקדש השלישי, בוא תבוא במהרה. בשעה שכולנו נתקן את חטאי הלשון, נרבה בעינינו אהבת חינם, כולנו נזכה בעזר השם, לעקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, נזכה לנחמה הגדולה שהקדוש ברוך הוא יביא במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, עוד שהקדוש ברוך הוא לדעת ויש ישראל, לפי כך, ירבו לו אמצעירו מצוויס, שנאמר, אדינוי חובץ זה מעצית כל